שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי פסטה הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי, תומר קרמלי. האזנה נעימה. אבא, עוד סיגריה? באמת? צעדתי לכיוון מרפסת העץ שצפתה אל עבר הערים הנקיים שמול הבקתה שלנו. לא אמרת שתנסה להפסיק? שאלתי כאשר הוא לא ענה לי. אבל הוא לא היה איתי. הוא לא היה בעולם הזה. מחשבותיו ריחפו כשבהה אל עבר הערים האלה. אתה יודע, בן, הוא לפתע אמר בקולו הצרוד. אני מאשן הרבה פחות מבעבר. הוא זרק את הבדל אל הרצפה, ודרך עליו עם נעלו השחורה. אני מדליק סיגריה רק כשאני מאוד לחוץ, הוא אמר. הרמתי גבה. איזו סיבה יש לאבא שלי להיות לחוץ? אנחנו גרים בבית פרטי יפה וענק בכפר מבודל במדינה עם נוף עוצר נשימה של הרים וגבהות. מה כבר יכול להיות רע? בעיקר שהעלות של הבית הזה הייתה יחסית זולה מאיזושהי סיבה. עברתי לפה עם אבא ואמא שלי ממש לפני כמה שבועות. החלטנו לעזוב את הבית הקודם שלנו ולעבור לגור באזור כפרי יותר. אבא עבד קשה מאוד כדי להעניק לנו את הבית הזה. זה תמיד היה החלום הלא ממומש של משפחה שלי, בית החלומות. ואת האמת, שאני אהבתי את הרעיון. סבלתי בבית הספר הקודם שהיה לי, ולימודים מהבית תשמעו לי כמו אופציה הרבה יותר טובה. ממה אתה לחוץ, אבא? שאלתי אותו. הוא כימד את המצח שלו, ועיף מבט שוב לעבר אותם הערים. סתם, יותר מדי אנשים בכפר הזה דוחפים את האף שלהם לעניינים של אחרים, הוא מלמל. מה הכוונה? שאלתי. כשהייתי הבוקר בשוק, הרבה אנשים שעצרתי לדבר איתם אמרו לי את אותו הדבר על הבית שלנו, הוא אמר. מה הם אמרו? הייתי סקרן לדעת למה אנשים אחרים מדברים על הבית שלנו, אולי בגלל שהוא כזה יפה? קנאים כאלה, הם סיפרו שטות כזו, משהו למשפחה הקודמת שגרה בו. עזוב בן, הוא אמר ונפנף בידו באוויר ונכנס חזרה אל הבית. הסתכלתי עליו בבלבול, מה כבר אנשי הכפר אמרו לו? תהיתי לעצמי. הסתכלתי שוב אל עבר הערים הענקיים שמול הבקתה שלנו. הם היו במרחק מכובד מאיתנו, לפחות כמה קילומטרים, אבל לא היה שום בית שחסם את הנוף שלהם. אנחנו גרנו בבית הכי מרוחק בכפר. הערים היו מכוסים בקציהם בשלג, באמת שזה הנוף הכי יפה בכל העולם. בערב התיישבנו לארוחה משפחתית, אני, אבא ואמא. אבא נראה מודאג אך לא סיפר לי ולאמא מה הטריד אותו. אמא שלי הבהירה את הסלט לעברו אבל הוא דחה אותו בנימוס. נראה כי הדבר הזה שהתושבים האחרים אמרו לו על הבית שלנו, באמת הטריד אותו. אחרי הארוחה התחיל להיות קרייר, ואימא שלי, שהתלהבה מהבית העתיק שאליו עברנו, הציעה שנדליק את האח. אך אבא שלי מיד קם והתנגד. לא, אנחנו לא נדליק שום אח בבית הזה. ההתנהגות של אבא שלי בהחלט הייתה מוזרה. לא אופיינית. רציתי להבין את העניין הזה שהטריד אותו כל כך, אבל אם הוא לא יספר לי, אצטרך להשיג את המידע בדרך אחרת. בבוקר של המחרת החלטתי לרדת אל השוק במרכז הכפר. קיוויתי לתפוס מישהו שגר פה יחסית הרבה כדי שיוכל לספר לי על הבית בו אנחנו גרים. עצרתי בדוכן הפירות של גברת מבוגרת שישבה וחיכתה ללקוחות.
כן חמוד, מה אתה רוצה?
היא שאלה אותי. הסתכלתי על הפירות וניסיתי לבחור פרי כתירוץ למה עצרתי בדוכן שלה. בננות בבקשה, חצי קילו, אמרתי לה. היא הנהנה ומיד לקחה לקט בננות טרי ושמה לה משקל. בזמן שאני מוציא את הארנק, היא בחנה אותי בעיניה. ואחרי שהבאתי לה את השטר, היא שאלה,
אתה חדש פה באזור, ילד? אף פעם לא ראיתי אותך. ולא מגיעים לפה תיירים לרוב.
היא ניסתה להישמע כמה שיותר נחמדה בקולה. כן, אני וההורים שלי עברנו לפה ממש לא מזמן, עניתי.
נחמד, היא חייכה. תמיד טוב לראות פה תושבים חדשים. איפה אתם גרים?
בבית הוא ממש בקצה הכפר, ממש מול הערים, נוף עוצר נשימה, אמרתי. לפתע, חיוכה נעלם והוחלף בפרצוף מבולבל.
הבית שבסוף הכפר? אתה מתכוון לבית משפחת אפלבאום?
זה בדיוק מה שחיפשתי, מידע על המשפחה שגרה פה לפנינו. כן, אנחנו משפחת רוג'רס. תוכלי לספר לי קצת על משפחת אפלבאום הזו? היא הורידה את שקית הבננות שהושיטה לי, ונראתה מודאגת. גברתי? הכל בסדר? אמרתי משהו לא בסדר?
אוי, ילד, לבית שלכם יש היסטוריה טרגית מאוד.
טרגית? שאלתי בבלבול. צמא לדעת עוד.
או, כן. לפני 10 שנים, גרה בבית בו אתם גרים כיום, משפחה נחמדה. האבא רוברט, האמא קלריס וביתם הקטנה ג'ני. אלה היו בית משפחת אפלבאום. הם היו משפחה שאוהבת לטייל. הם גרו בבית הזה, הבית הכי יפה בכפר. חלק היו אומרים שאפילו בעולם, עם הנוף הכי מרתק והכי רחוק מכולם. כולם קינאו בבית שלהם. מדי פעם, הם נסעו לטייל בנהר ובבקעה כלשהי, אבל חורף אחד, הם החליטו לנסות לטייל בהרי קלאוס, הערים שמול הכפר שלנו. הם ארזו תרמילים ותכננו לחזור ביום למחרת, אבל באותו לילה, סופת שלגים חזקה השתוללה בערים האלה.
היא הרכינה את ראשה.
ומה... מה קרה למשפחת אפלבאום? שאלתי את הגברת המבוגרת. צוותי החיפוש חיפשו אחריהם במשך ימים שלמים, עד שמצאו את התרמילים שלהם קבורים בשלג, וגם את בובת הדובי של ג'ני הקטנה. הם הבינו שסיכויי ההישרדות שלהם היו אפסיים, והם הוכרזו כמתים.
אוי אלוהים, אמרתי. הרגשתי נורא לדעת של הבית בו אנחנו גרים הייתה אמורה לחזור משפחה שנספתה בתאונה מזעזעת. אבל לפתע, בעלת הדוכן המבוגרת הפסיקה לבכות. ומבט מפוחד מילא את פניה.
אתה יודע, ילד, אני לא יודעת אם אמרו לך את זה כאן, אבל יש פה בכפר הרבה שמועות על הבית שלכם. אנשים שראו דברים מוזרים אחרי שמשפחת אפלבאום לא חזרה לשם.
אלו דברים? אלו שמועות, על מה את מדברת? שאלתי בסקרנות. המוכרת הסתכלה במהירות לצדדים וסימנה לי להתקרב אליה.
בימים שאחרי התאונה הנוראית, סופות השתוללו ברחבי הכפר. היה קור אימים, וכל המשפחות פה הדליקו את האח בבית שלהם. יכלו ממש לראות את כל הבתים בכפר מפיקים אשן סמיך מהרובות.
אוקיי, ומה הבעיה בזה? היה להם קר? שאלתי.
אז העניין הוא ש... גם מהבית של משפחת אפלבאום אמרו כי במהלך הסופה אנשים יכלו לראות גם את הערובה שלהם מפיקה אשן, כאילו המשפחה עדיין בחיים ומנסה להתחמם מהקור הנוראי שהרג אותם.
אוי אלוהים, הגברת הזו נשמעת משוגעת. לא רציתי להמשיך לשמוע את האבלים האלה, הגיל כנראה בלבל אותה. סליחה, אני ממש חייב לחזור הביתה. לקחתי במהירות מידיה את שקית הבננות וברחתי משם. בעודי מתרחק בריצה מהמקום היא צעקה לעברי. שאלוהים ישמור אתכם! הגעתי לשביל המוביל הבית שלנו. בחנתי אותו מבחוץ והקפתי אותו. בולי העץ הכבדים שהרכיבו אותו עמדו שם כבר כמה עשרות שנים לפי המצב שלהם. הנחתי את היד שלי בעודי הולך ומרגיש את העץ ומקיף את הבית. לפתע, רוח קרירה תקפה את גופי. ואז שמתי לב לזה. ליד דלתות הכניסה למרתף, על בול העץ התחתון ביותר, מופיעה חריטה בכתב. התכופפתי וחפרתי את האדמה שכיסתה את הכיתוב שהיה חצי קבור באדמה. ריש פלוס קוף, ולב גדול מקיף את שתי האותיות. ריש פלוס קוף, אלה ראשי תיבות של... לא, זה לא הגיוני. הגברת המשוגעת מהשוק אמרה שלהורים של משפחת אפלבאום קראו רוברט וקלריס. השערות בידיים שלי הזדקרו וצמרמורת חלפה בי כשהבנתי שהסיפור שלה אולי לא מומצא, אם כי בכל זאת זה נשמע הזוי שלאחר מותם הם חזרו לפה. סירבתי להאמין לכך. כיסיתי את החריטה באדמה והלכתי משם. בהכחשה מוחלטת נכנסתי הביתה. אבא שלי ישב בסלון וצפה בטלוויזיה ואימא הייתה במטבח. שניהם מסיטו את מבטם אליי כשתרקתי את דלת הכניסה.
הכל בסדר, מותק?
שאלה אמא. הנהנתי במהירות, מנסה להסתיר את הלחץ שחוויתי. אבי הסתכל עליי בעיניו הכחולות דרך משקפי הצפייה שלו. הוא פשוט בהה בי מבלי לומר כלום, כאילו יודע מה ראיתי. חלפתי על פניהם ונכנסתי לחדר. פתחתי את הלפטופ וחיפשתי בגוגל. משפחת אפלבאום, תאונת דרכים. צצו לי עשרות תוצאות של משפחות בשם אפלבאום ברחבי העולם שנהרגו בדרכים טרגיות, אבל אף אחת מהן לא התייחסה למקרה אותו תיארה האישה בשוק. אז החלטתי לשנות את החיפוש. משפחת אפלבאום, מקרה היעלמות. לחצתי על כפתור החיפוש.
ומבין התוצאות, כותרת אחת משכה את עיניי. מה עלה בגורלה של משפחת אפלבאום? אמרה הכותרת. נכנסתי לכתבה. בכתבה נכתב באופן מצמרר את מה שהזקנה היא סיפרה. משפחת אפלבאום יצאו בחורף 2012 לטיול בהרים הקפואים של המחוז בו אני גר, אך לאחר כמה ימים שלא שבו אל בתיהם, החלו חיפושים לרחבים בהרים, אבל מעולם לא מוצאו אותם. אם כי כן מצאו את התרמילים שלהם וחפצים נוספים, כמו גם את בובת הדובי של ג'ניה הקטנה. הלב שלי דפק בחוזקה כשגללתי וראיתי תמונה בצבע חלש ואפור. מתחת לתמונה היה התיאור משפחת אפלבאום בימים יפים יותר בבית בו הם התגוררו. בתמונה ראו את האבא רוברט, את האמא קלריס ואת בתם הקטנה ג'ני עומדים בחוץ וברקע הבית שלהם. הבית בו אני נמצא עכשיו. מה להזזל? המשכתי לגלול. נכתב שלמרות ששרידיהם מעולם לא נמצאו, מקומיים דיווחו כי כמה ימים לאחר מכן בסביבת השלגים הקרה, הם יכלו לראות אשן יוצא מהרובה של הבית הריק. אלוהים אדירים, הזקנה הזאת צדקה. לא ידעתי מה לעשות, האם עליי לספר לאבא שלי על התגלית הזאת, או שזה יכעיס אותו עוד יותר. הוא הוציא על הבית הזה את כל כספי החיסכון שלו לטענתו, כדי לתת לי ולאמא שלי מקום מגורים טוב יותר, את בית החלומות שלנו. החלטתי לספר זאת לאמא שלי. ניגשתי לה בערב כשאבא יצא לסידורים והראיתי לה את הכתבה. עיניה הירוקות נפערו. לאחר שסיימה לקרוא את הכתבה, היא הביטה בי ולחשה. אז זה למה אבא שלך מסרב להדליק את האח? שנינו הסתכלנו על האח העתיק שישב לו כבוי בסלון. מה אנחנו נעשה? שאלתי אותה. תראה מתוק, היא אמרה. עם כל הסיפור הטרגי הזה, הוא קרה לפני שנים. אני בטוחה שזה לא משהו שצריך להדיג אותנו. כן, אבל זה לא נשמע לך מוזר? הקטע עם הערובה שדלקה לאחר מותם? שאלתי. אמא שלי נשכה בשפתיה וביטה למעלה, כאילו היא מנסה להעלות תירוץ שיספק אותי. אולי לחבריהם ששהו בבית וניקו אותו לזכרם והחליטו להעביר מדורה בגלל הקור, אני לא יודעת. נו באמת, אמא, אמרתי. היא חייכה וחיבקה אותי. אין לך מה לדאוג חמוד שלי. תזכור כמה זמן רצינו את הבית הזה. בבקשה, אל תספרי לאבא, אני לא רוצה שהוא לחץ יותר. היא לחץ יותר? היא התרחקה מהחיבוק ורימה גבה. לא יודע, הוא אמר לי שאנשים אמרו לו דברים על הבית הזה. אמא שלי נהנה והחיוך שלה הפך מזויף. טוב, אני בטוחה שאין מה ללחץ. אני אדבר איתו. אמא, בבקשה, אל תספרי לו. חזרתי לבקשה שלי. אל תדאג מותק שלי. תסמוך עליי, אוקיי? היא אמרה, הסתובבה וחזרה למטבח. משום מה, בכל פעם שביקשתי ממנה במהלך הילדות שלי לא לספר לאבא שלי על כל מיני דברים שעשיתי, הוא בדרך פלא גילה. פעם כששברתי את הלפטופ שלו כשבטתי כדורגל בבית, הוא כעס עליי מאוד, אבל לא משנה איזה שטות עשיתי, כזאת או אחרת, הוא מעולם לא התעצבן או התפרץ עליי. הוא תמיד נתן לי מבט שקט וקר, ואני הבנתי שהוא ממש לא מרוצה ממני. באותו לילה לא הרגשתי טוב. הייתה לי בחילה מהגילוי המטריד של ההיסטוריה של הבית שלנו. קמתי באמצע הלילה והלכתי לשירותים שבסוף המסדרון. כשיצאתי, שמתי לב שהדלת למרתף חצי פתוחה. התקרבתי לה בעדינות וניסיתי לראות אם אבא או אמא שם למטה. היה שקט. פתחתי את הדלת והשמיע רעש חריקה. הדלת הובילה למדרגות שאת הסוף שלהם לא יכולתי לראות מרוב החושך. הבטתי בהם ותהיתי אם לרדת למטה. הרמתי את רגלי ובאתי לצעוד לכיוון מטה. כאשר בהיתי בחלל הריק. איך אתה מרגיש? שמעתי קול כבד מאחוריי. הסתובבתי במהירות וזה היה אבא שלי. הוא עמד מולי. אני בסדר. פלטתי מרוב לחץ. למה תאר בשעה כזו? הוא שאל בטון נדיש ונמוך. סתם, הייתי צריך לשירותים, אמרתי. הוא בהה בי. טוב, אני אחזור לישון, אמרתי. אתה יודע? הוא אמר כשהתחלתי לצעוד. נראה לי שמשפחה זו באמת הייתה משפחה טובה, הוא אמר. מה? מה הכוונה? המשפחה הזו, שהמקומיים דיברו עליה, למרות שאנחנו המשפחה הכי טובה שיש. חיוך עלה על שפתיו וצחוק התגלגל. אתה מתכוון למשפחת אפלבאום? שאלתי. לא משנה בן, העייפות מדברת. לך לישון, הוא אמר ונתן לי חיוך. הסתכלתי עליו, מנסה להבין אם זה עוד אחת מהשטויות שלו, או שהוא באמת מתחיל להאמין כמוני להיסטוריה של הבית הזה. האם אמא שלי שוב הפרה את ההבטחה שלה וסיפרה לו? אבא שלי מעולם לא אהב סיפורי שווא ומעשיות דמיוניות, אבל אני יודע שהוא עשה הכל כדי שאני ואמא שלי נגעו בבית הזה, ולא רציתי שהוא יתאכזב מהעובדה שהבית הזה עם היסטוריה כזאת מטרידה. כמו שאמרתי, הבית הזה היה החלום שלנו. חזרתי לישון בחדר שלי. בבוקר החלטתי שאני יוצא לטייל בערים. מזג האוויר היה טוב יחסית. כשיצאתי לסלון ראיתי את אמא שלי יושבת לבדה בסלון. עיניה מלאות דמעות. אמא? שאלתי. היא נבהלה והסתובבה לעברי.
כן חמוד, הכל מצוין.
היא חיכה כשהדמעות בעיניה ממשיכות לזלוג והיא מנגבת אותם. מנסה להסתירן ללא הצלחה. מה קרה? שאלתי. היא בסדר. שמעתי לפתע את אבי. הוא יצא מהחדר שלו והביט בי. הוא הסתכל על התיק שלי. לאן אתה הולך?
לטייל בערים. מזג האוויר נראה טוב היום.
אתה תרצה שאכין לך אולי סנדוויצ'ים לדרך?
אמא שלי שאלה, מנסה לנתב את נושא השיחה והעובדה שהיא בוכה.
לא, זה בסדר, אמרתי. הוא ילד גדול, אבי הסכים איתי. תני לו ללכת, הוא אמר. אוקיי, טוב, אני לא אחזור מאוחר, אמרתי.
תיזהר שם בחוץ, ושלא תעז לחזור אחרי השקיעה. אבא שלי אמר ונתן לי חיבוק גדול. יצאתי מהבית לכיוון הערים. בעודי צועד את דרכי לשם, ריחמתי על אבא שלי. אמא שלי בטוח לא סגרה את הפה שלה וסיפרה לו. למה לעזאזל היא הייתה חייבת לספר לו? אבא שלי כל כך שמח להעניק לנו את הבית הזה. הנוף העוצר נשימה הזה. היה עדיף שהוא לא היה יודע על המשפחה הזו. למה הוא צריך לדעת על זה? הוא בטוח מאוכזב מהמצב, ואמא שלי מאוכזבת מזה שהוא מאוכזב. הרי מי היה רוצה לגור בבית עם מוניטין והיסטוריה מטרידה כל כך? הוצאתי את הטלפון שלי ושלחתי לאמא שלי הודעה. למה סיפרת לו? שלחתי את ההודעה והעפתי את הטלפון עתיק. אני לא אתן לעצבים שלי עליה להרוס לי את הטיול. חוץ מזה, הגעתי לאזור ללא קליטה. הגעתי להרים. אני לא יכול לתאר לכם במילים כמה יפה האזור אליו הגעתי. אם ממרפסת ביתנו הערים היו ציור יפהפה, ללכת ביניהם היה לחוות את הציור הזה מבפנים. כמו הסרטונים האלה שנכנסים לתוך יצירות מפורסמות של ון גוך. צעדתי במשך שעות ארוכות עד שהגעתי לפסגה של אחד הערים. התיישבתי על סלע, הוצאתי חטיף צ'יפס וכמה בננות שקניתי מהגברת מאתמול, ופשוט בהיתי בנוף. וואו, אמרתי לעצמי, אני אוכל לחיות כאן לנצח. אחרי האוכל השכבתי על הסלע והשתמשתי בתיק כמשענת לראשי, ונחתי. קמתי אחרי מה שנראה כמו שעתיים. התעוררתי רועד מקור כשמשב רוח קרי ריקה בגב שלי. התרוממתי על רגליי. מתברר שנרדמתי לזמן לא ברור. השעה הייתה שעת שקיעה והייתי צריך למהר הביתה. אבא יהרוג אותי אם לא אחזור מהערים עד הלילה, בדיוק כמו משפחת אפלבאום המומללה, ולא רציתי גורל דומה כמו שלהם. אבל מה שהדאיג אותי יותר מהשעה, היו השמיים. עננים כבדים הופיעו באופק בכיוון הכפר שלי. מזג האוויר השתנה ונראה שאני עומד להיכנס לתוך סופה. התחלתי לרדת מהר כשלפתע שמתי לב לזה. שלט עץ עתיק נח על אחת הכניסות למערות. זו הייתה אנדרטה מאולתרת. עליה נכתב, לזכר משפחת אפלבאום, שיצאו לטייל בערים האלה ומעולם לא חזרו. הסתכלתי על פתח המערה. זה המקום בו הם נראו לאחרונה. חוש הסקרנות שלי רצה להיכנס אל תוך המערה, אבל ידעתי שלא אוכל לחזור הביתה עם מחכה עד שהסופה תגיע. הבטתי במערה החשוכה עוד כמה שניות, וברחתי משם. הסופה הקטה לפני שהגעתי הביתה. ענני שערה כבדים מילאו את השמיים ושלג רב החל לרדת. בקושי יכולתי לראות את הדרך חזרה. עדיין לא הייתה לי קליטה ועשיתי כל מה שביכולתי כדי לרוץ כמה שיותר מהר לפני שיקבר מתחת השלג. האופק נראה מטושטש מרוב השלג. ואז, כאילו לרגע, ראיתי שלוש צלליות, שתי צלליות גבוהות וצללית קטנה של ילדה עומדות בשלג, ומאחוריהם עמדה עוד צללית, רביעית. אני חושב שהזיתי את כל זה כי כשמצמצתי הם נעלמו משם. כנראה הקור השפיע על מוחי, עשיתי כל שביכולתי כדי לצאת משם.
אחרי כמה שעות יכולתי לראות את הכפר. רוב הבתים היו חשוכים והשן יצא מהרובות. כנראה הסופה הפילה את החשמל ואנשים הדליקו את האח שלהם. הגעתי סוף סוף לבית שלי אחרי נצח. כולי כפו מקור. ואז שמתי לב לזה. מהרובה של הבית שלי יוצא השן. אבא שלי אמר שמעולם לא ידליק את הארובה בבית הזו. אבל הנה, השן שחור וסמיך יוצא ממנו. סמיך ושחור הרבה יותר מבתים האחרים. שחור כמו המוות. הגעתי לדלת ושנייה לפני שפתחתי קיבלתי הודעה. הקליטה חזרה. זו הייתה הודעה מאימא. היא כתבה כמה דקות אחרי ששלחתי את ההודעה שלי. בנכתב,
אני מצטערת.
נכנסתי פנימה אל הבית. הבית כולו היה חשוך. רק האש באח העיר קלות את אזור הסלון. ואז ראיתי אותו. אבא שלי ישב במגב אליי, בוהה באח. אבא, אני מצטער כל כך, לא ידעתי שתהיה סופה. נרדמתי ואני רצתי הכי מהר שיכולתי, אמרתי. אבא שלי לא הגיב. הוא המשיך לבהות באח. ריח מסריח מילא את הבית. מריח כאילו הבשר במקפיא נרקב בגלל הפסקת החשמל. אבא? שאלתי. אתה יודע, כשהיינו צעירים תמיד רצינו להעניק לך בית גדול ויפה. הוא לפתע אמר. אני אמרתי לאמא שלך, אני אעשה הכל כדי שהמשפחה שלי תהיה הכי מאושרת שיש. הוא סובב לפתע את ראשו לכיווני, עדיין מחוסה לידי החושך, ושאל. אתה מאושר, בן? כן, נראה לי, אמרתי. יופי, הוא אמר וחזר להביט באח. זה הכי חשוב. הוא לפתע שלף סיגריה והדליק אותה. אבא, אמרתי במחאה, לא אמרת שתפסיק לישן? ועוד בתוך הבית, אמא תהרוג אותך, אמרתי. הוא פלט את העשן מהפה בשקט. הו, אמא שלך היא משהו מיוחד, הוא אמר לפתע. לא משנה כמה תעשה עבורה, היא אף פעם לא יודעת לסתום את הפה שלה. על מה אתה מדבר, אבא? שאלתי. ואז שמתי לב לזה. אמא, לא בבית. אם היא הייתה, היא הייתה רצה להם סמיכה ותחם בעקבות הסופה. אבא? איפה אמא? שאלתי. הוא לא ענה. אבא? איפה אמא? שאלתי שוב. תגיד לי, בן, כשדיברת עם הזקנה המשוגעת הזו, מה היא סיפרה לך על הבית הזה? הוא שאל. איך אתה יודע על זה? כמו שאמרתי, אמא שלך פטפטנית לא קטנה. תספר לי, זה חשוב לי לדעת, הוא אמר. הבנתי שאני לא אקבל ממנו תשובה. הוא כועס, אז סיפרתי לו. היא סיפרה לי שבבית הזה גרה משפחה בשם משפחת אפלבאום, ולפני 10 שנים הם יצאו לטיול ממנו, לעולם לא חזרו. והבית שבו הם גרו, איך היא תיארה אותו? הוא שאל. היא אמרה שזה הבית הכי יפה בעולם, עם הנוף הכי מרתק והכי רחוק מכולם. בית החלומות, היא קינתה אותו. אבא הנהן באיטיות. מתענג לתיאור של הבית בו אנחנו גרים. כן, בית החלומות. הריח המסריח התגבר, האש באח התפצפצה, נראה שמה שהדליק אותה נשבר. אני המשכתי לספר לו מה שהזקנה אמרה. ואז היא סיפרה שהסופה המשיכה כמה ימים, ולמרות שהבית שלהם היה ריק, אנשים עדיין ראו עשן, אמרתי. ותגיד לי, בן, היא סיפרה לך באיזה צבע היה עשן? הוא שאל. לא, אמרתי. היא לא אמרה. הוא קם לפתע והסתובב אליי. פניו היו מחויכות וטיפות דם היו על לחיו. הוא הסתכל עליי במבט שמעולם לא ראיתי לפני כן. הוא ביקש ממני להתקרב למדורה. אבא? איפה? אמא? כשחיפשתי בתים כדי להגשים לך ולאמא שלך את החלום, ידעתי שאני אעשה הכל בשביל שתהיו מאושרים. הכל. הוא התחיל להתקרב אליי. תמיד רציתי לשבת איתכם במרפסת הגדולה שיש לנו ולצפות בהרים המושלגים. הוא הגיע וחיבק אותי. אני קופה מרוב פחד. הוא התקרב לאוזן שלי ולחש. אתה יודע באיזה צבע היה העשן באותו היום? רעדתי מפחד ונדדתי בשלילה עם הראש שלי. בצבע שחור, וכמו שאמרתי לך אתמול בלילה, משפחת אפלבאום הייתה משפחה טובה. אבל המשפחה שלנו הגיעה הבית הזה. הוא שם יד על הכתף שלי וקירב אותי לאח. סופת השלגים של 2012 הייתה זמן מצוין. חוץ מהתיקים הארורים, דאגתי שמשפחת אפלבאום מעולם לא תחזור לבית הזה. אפילו השארתי איתי מזכרת מהמשפחה הזו. הוא הצביע מעל האח, שם ישב לפתע הדובי ההוא מצלומי החדשות, דובי הצעצוע של ג'ני הקטנה. התרחקתי ממנו. מה עשית להם? שאלתי. הוא חייך. כמו שאמרתי לך, אני אעשה הכל כדי שאתה תחיה בבית החלומות. בכל זאת לקח לי כמה ימים עד שגררתי את הגופות שלהם מההר. לא יכולתי להשאיר אותם שם. הדרך הטובה ביותר הייתה לשרוף אותם ולא להשאיר זכר. אשן שחור, הוא אמר, בדיוק כמו הלילה.
אבא, איפה אמא שלי?
דרשתי לדעת. אמא שלך, בדיוק כמוני, ידעה שתעשה הכל כדי שאתה תגור בבית החלומות. רק שאתמול התחרפנה והרגישה צורך לספר למשטרה מה שעשינו. כמו שכבר אמרתי, היא פטפטנית לא קטנה. רעש נוסף של פצפוץ נשמע מהאח, הריח המסריח התגבר, ואז... שמתי לב לזה. מה שהדליק את המדורה לא היה בולי עץ. אלה היו עצמות. העצמות של אמא שלי. פלטתי צרחה ונרתעתי לאחור. אבא שלי התקרב אליי וחיבק אותי שוב. בן שלי. לא יכולתי לתת לה לקחת מאיתנו את בית החלומות הזה. תתרחק ממני, אתה פסיכופת. השתחררתי מהחיבוק שלו וברחתי למטבח. הוא רץ אחריי. פתחתי את המגירה וחיפשתי משהו חד, ושלפתי סכין חדה. שלפתי את הסכין לעברו, אבל הוא קפץ עליי מהר מדי ותפס אותי, ואז כשהוא הסתער עליי, הסכין שהחזקתי נכנסה בחזה שלו. הוא הביט למטה, ואז הסתכל עליי. הוא חיבק אותי חזק והצמיד אותי אליו, מה שהכניס את הסכין עמוק יותר לגוף שלו. נשכבתי לרצפה כשהוא מעליי. בעודו גוסס מעליי על רצפת הבית, הוא התקרב לאוזני ולחש. אני אעשה הכל בשבילך, בן. הכל. ואז הוא הפסיק לדבר. שכבתי שם ופרצתי בבכי מזועזע. הרמתי את גופתו והקיתי לתוך הכיור. הסתכלתי על גופו המת, ועל האח בתוכו נמצאים השאריות של אמא שלי. שניהם בסך הכל רצו לתת לי, לבן שלהם, בית יפה לגדול בו, בית החלומות, במחיר הגיהנום. יצאתי מהבית שלנו והתחלתי לרוץ לעבר הכפר, לקרוא לעזרה, לקרוא למישהו שיעיר אותי מהסיוט הזה. וכשהתרחקתי ממנו, הסתכלתי בפעם האחרונה אל עבר הבית שלנו, בית החלומות שהפך לבית הסיוטים. ולמרות שהייתי כבר קילומטרים רחוק מהבית, יכולתי לראות שמהערובה יוצא עשן שחור, עשן שחור וסמיך.